סוף פסקה פי ג' ובהגיע בני ישראל לים סוף ראו כי פרעה רודף אחריהם אך העם אשר לא היה מלומד מלחמה לא הוצרח לכלי מלחמה כי האלוה בקע להם את הים ויעברו וטיבע את פרעה ואת חילו בתוכו והים הטילם מתים לעיני בני ישראל והסיפור ארוך וידוע לרבים עד כאן פסקה אז מה קראנו כאן בחמש שורות האלה? על קריאת ים סוף קריאת ים סוף מה היא? היא נס קריאת ים סוף היא בוודאי לא מתן תורה. קריאת ים סוף היא נס. בסדר? זה ברור. לא מתן תורה. על הרקע זה עולה תמיהה רבתי על מה שהכוזרי עומד להגיד. לא, לא אמרתי ש... לא אמרתי שמתן תורה הוא לא נס. אמרתי שנס זה לא מתן תורה. קריאת ים סוף איננה מתן תורה. אז אתה מסכים איתי? בסדר. זה מה שהתכוונתי. אך ורק. לא מעבר לזה. אמר הכוזרי, ברור הדבר כי כל זה פעולת העניין האלוהי. תורה שניתנה במופתים כאלה, חובה על כל רואיהם לקבלה. מי דיבר על תורה? בדיוק, זה העניין. דיברנו לפני כן על 10 מכות, דיברנו גם על קריאת ים סוף. בדרך אגב הייתה הערה על המצוות שהיו בתוך האומה מורשה מבני קדם. ודווקא הם לא ניתנו באותה הזדמנות. ואחר כך מדובר על קריאת ים סוף. מה אומר הכוזרי? תורה שניתנה במופתים כאלה, חובה על כל רואים לקבלה. כי בלב איש מהם לא יעלה ספק כלשהו, כן יש בזה מעשה כשפים, או אחיזת עיניים, או פועל הדמיון. כי אם הים והיבקעו ועוברם בתוכו, לא היו כי עם פרי דמיונם, שהם חושבים שהם עברו את ים סוף, הרי שאף יציאתם מעבדות, ומות משעבדיהם, ולקיחת שללם, וישאר ממונם בידיהם, לא היו כי הם בדמיון. אז איך פתאום יש לך תכשיטים מצריים יחד איתך? איך פתאום הפגרים של המצריים נמצאים כאן? וסברה כזאת אינה כי עם עיקשות של אפיקורסים. אם כן, אומר לך, מלך כוזר, זה ממש ודאי. רק בעיה אחת. לא דובר על תורה. מה הכוונה? אז קודם כל, זה בא... תמיד רבי יהודה הלוי מציג לפנינו את התפיסה הפגנית לפני התפיסה הישראלית. מלך כוזר הוא פגני. מאחר והוא פגני, הוא תופס את הדברים בצורה מגית. כן, פגני זה עובד אלילים. זה בא מהמילה הלטינית פגוס. פגוס שפירושה עיקר, כי העיקרים הם קרובים לאדמה, ועבודה זרה מתחילה קודם כל מעבודת האדמה. כך אומר הרמב״ם גם במורה נבוכים, שעיקר עבודה זרה זה מעבודת האדמה. אז לכן אומרים פגני, פגוס. בסדר? ומגי, אם כבר אתה אומר, זה כישוף. כלומר, התפיסה שלו היא כמו של הרי פוטר, בערך. זאת אומרת, מתן תורה... זאת פעולה ניסית, הרי פוטרית, כמו שקריאת ים סוף היא כזאת. כלומר, בעצם מה שהתברר זה שהאלוה שנותן את התורה, הוא יודע לקרוע את הים. הוא יודע לקרוע את הים, בטח צריך לעשות מה שהוא אומר. מה שמדהים, שזה בדיוק הפך היהדות. כן? לפי היהדות, אין שום סמכות לניסים לגרום לנו אמונה.
למה? אבל כתוב... עברו את הים ויאמינו
בשם
משה
עבדו. אתה אומר שאחרי שעברו את הים, כתוב ויאמינו בשם, לא בהשם, אלא בשם. אתה אומר, אני מנסה לחזור על דבריך, שאחרי שעברו את הים, כתוב ויאמינו בשם, לא בהשם, אלא בשם, ובמשה עבדו. נכון?
הירת הגדולה.
מה?
הירת הגדולה.
כן, ויאמינו בשם ובמשה עבדו. אם כן, מה אני אומר שהניסים לא גורמים לאמונה? הרי כתוב במפורש בתורה, ויאמינו. כותב רבנו הרמב״ם. מה? אכן, כדבריך כן. כותב רבנו הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, פרק שמיני. נו, איפה שמת את זה? קוראים לזה תעלול פדגוגי, גורם לאנשים לשים לב, כן? משה רבנו, לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה, ולניסים. שהמאמין על פי האותות, יש בליבו דופי. שאפשר שיעשה האות בלט וכישוף. כלומר, יכול להיות שכל הניסים, הם נעשו על ידי טריקים. אלא כל האות, אז למה משה בכלל עשה ניסים? אלא כל האותות שעשה משה במדבר, לפי הצורך עשה עם, לא להביא ראיה על הנבואה. היה צריך להשקיע את המצרים, קרא את הים והצלילן בתוכו. כלומר, לפי הרמב״ם, קריאת ים סוף, מטרתה הייתה להרוג את המצרים. זה המטרה. זה שבשביל להרוג את המצרים היה צריך לעשות נס, זה דבר נלווה. עכשיו, איך הרמב״ם יודע? הרי כתוב מפורש, ויאמינו בשם, הוא מבלבל את המוח. אני כאן קורא בהמשך, ובמה האמינו בו? במעמד הר סיני וכו'. ומניין שמעמד הר סיני לבדו היא הראיה לנבואתו שהיא אמת שאין בו דופי, שנאמר, הנה אנוכי בא אליך באב וענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם, מכלל שקודם זה לא האמינו בו נאמנות שהיא עומדת לעולם, אלא נאמנות שיש אחריה הרהור ומחשבה. למה מתכוון הרמב״ם? לפסוק הזה שהבאת. ויאמינו בשם, אבל לא כתוב לעולם. ויאמינו בשם ובמשה עבדו, אבל נשאר פיקפוק. נכון, בהר סיני כתוב, וגם בך יאמינו לעולם. כתוב. כן, בבקשה.
איך זה ייתכן שכתוב היושע ואחר כך האמונה?
כתוב היושע ואחרי זה האמונה. מה קשה בזה?
במתחלה בא ישועה ובמתחלה בא אמונה.
בהתחלה בא ישועה ואחרי זה האמונה, נכון.
אז אני שואל למה.
למה? בגלל ש... אני מבנתי... אני מבין את שאלתך. בוא נסביר למה אתה מתכוון. אתה מרשה לי להסביר את שאלתך, ידידיה? כן. אתה מתכוון לשאול ככה. אמונה זה דבר שאין עליו הוכחה. ולכן זה צריך להיות לפני הישועה. אחרי שיש ישועה, מה שייך אמונה? נכון? עד כאן שאלתך?
כן.
תשובה. אמונה בהגדרה הנוצרית, זה באמת דבר שאין עליו הוכחה. בהגדרה היהודית, אין אמונה אלא בדבר שהוכח. אנחנו לא מוכנים להאמין בדברים שאין עליהם הוכחה. לא מוכן. אם אתה מביא לי משהו ואתה אומר לי, תאמין בזה. למה שאני אאמין? תביא הוכחה שזה נכון, אני אאמין. לכן דווקא אחרי ויושע, דווקא אז ויאמינו. כלומר, ויאמינו במובן זה יתברר להם שזה אמת. אבל אומר הרמב״ם, עדיין אמת עם קושיות. כיוון שלא שמעו דבר השם ישירות. כן.
לבריאת העולם, אין מופת הגיוני.
אין מופת הגיוני לבריאת העולם. נכון. ולכן אי אפשר להאמין בבריאת העולם על פי השכל. אבל אפשר להאמין בבריאת העולם על פי עדות הנבואה. כיוון שנבואה התבררה כאמת, והנבואה הודיעה לנו שהשם ברא, לכן אנחנו מאמינים בזה.
זה הוכחה?
זה הוכחה. כן. בבקשה.
היו אולי גם ניסים שלא היו לצורך, כמו למשל, אני מניח, משה...
משה ש?
משה שלקח את המטה ונהפך לנחש, וכל הדבר, זה לא היה איזה צורך, זה היה נס.
את אומרת, המטה שנהפך לנחש לא היה בשביל צורך. תשובה. המטה שנהפך לנחש, זה בשביל להראות שאתה רציני. כלומר, זה צעדים בוני אמון. כלומר, בא משה אומר, שלום, שלחו אותי, אלוהים שלח אותי להוציא אתכם ממצרים. כל אחד יכול להגיד את זה. אז הוא מזורק את המטה, כל אחד יכול להפוך מטה לנחש? לא. אז אז אומרים, תשמע, יש מה לדבר. הוכחה מוחלטת אינה די. ואולי אתה מחשף גדול. הרי גם חרטומי מצרים מסוגלים לעשות. אבל לפחות, יש לך יכולות. זה הכוונה. כן. אליעזר שואל, אם כן, מה ההבדל בין אמונה לידיעה? תשובה, אין הבדל. כן. בבקשה. כן. אתה שואל, למה במעמד הר סיני הם כן האמינו? מה? למה האמינו לעולם? התשובה היא פשוטה, כי השם דיבר עמם. כי הם ידעו שהשם דיבר עמם. כלומר, ברגע שהשם דיבר עמם, זה נעשה בקרבו את הוודאות שלו. והראיה שמבחינתם זה הוודאי, זה שהרי הם לא היו מוכנים לקבל את הוודאות של הניסים, ושל הדיבור הם כן היו מוכנים לקבל. סימן שמבחינתם זה יסיפק להם מספיק ודאות כדי שידעו שזה לא טריק. אתה איתי? אהו?
כן.
טוב. כן. הם ידעו שאל אחד דיבר איתם, מי אמר להם שאין עוד אלים? מי שאמר להם את זה, זה מי שדיבר איתם. הוא אמר להם, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. הוא אמר להם. כן? הוא אמר להם, לא סתם אני הוצאתי אותך מארץ מצרים, אני גם בראתי שמיים וארץ. מה? כי אם הוא לא אומר את האמת, האלים האחרים היו בולעים אותו. ברצינות. רבנו, בכל זאת, כיוון שהמילים חלוקות ממשמעותם, משמעותם ודאי אינה זהה. אז מה ההבדל ביניהן? תשובה, המילים הן חלוקות בגלל שהן לקוחות מלקסיקונים שונים. המושג אמונה, לקחת אותו מהתנך, המושג ידיעה, לקחת אותו מהעברית המודרנית, ולכן יכול להיות מושג שהוא זהה, כשמדובר בשתי שפות שונות. שלום לכבוד הרב, למה מעמד הר סיני אינו יכול להיות טריקים שמשה עשה כמו עשרת המכות וקריאת ים סוף? תשובה, שהרי אלה שראו את עשרת המכות ואת קריאת ים סוף, חשבו שזה אולי טריקים. וכאשר הם שמעו את דבר השם, לא חשבו שזה אולי טריקים. אז אם מי שמוכן לחשוב שעשר המכות הם טריק, וקריאת ים סוף הוא טריק, ובכל זאת הדיבור משכנע אותו, זה סימן שזה היה אמיתי. הלאה. כן. כן. המלבים אומר, לדעתך, המלבים אומר שאין מילים נרדפות ביהדות. לא נכון. המלבים אומר שאין מילים נרדפות בתנ"ך. אבל ברור שאם אתה תתרגם מילה של התנ"ך לאנגלית, למשל, כתוב בתנ"ך שולחן, באנגלית table, אתה לא תגיד, כיוון שזה שתי מילים שונות, אז יש משמעות אחרת. אלא עברת את זה משפה לשפה. ומאחר והמושג ידיעה שהביא השואל, הוא מתכוון למושג ידיעה כפי שהוא בשפה המודרנית, לא כפי שהוא בתנ"ך, אז אני רשאי לומר שהמילה ידיעה בעברית מודרנית מתרגמת את המילה אמונה בעברית תנ"כית. ידיעה בתנ"ך זה משהו אחר לגמרי, אבל לא זה משהו שאל. ידיעה בתנ"ך זה הכוונה הכרת הרצון. אם אני מכיר את הרצון שלך, אני יודע אותך. כן, בבקשה. הרי היו כישופים שהצליחו חרטומים לעשות, מכות דם וצפרדיה, גם הפיכת המטה לנחש, אך את קינים לא הצליחו לעשות. אז מה יש לחשוד שהיה כישוף? 2. אם אנו מאמינים רק שיש הוכחות, מה ההוכחה שהתנאים והמוראים החיו מתים ועוד מופתים? טוב, נכון שאת הקידים החרטומים לא הצליחו לעשות. אבל זה רק מוכיח שמשה הוא מחשף יותר גדול מהם. עכשיו, לגבי ההוכחה שהתנאים והמוראים החיו מתים ועוד מופתים, במידה ובאמת יש עדות כזאת, כי אני לא חושב שזה מה שמתכוון התלמוד, אבל נגיד, אני יודע שזה כתוב, השאלה לי מה הכוונה, אבל נגיד שאפילו זאת תהיה הכוונה, אנחנו מאמינים בדברים שנמסרו על ידי אנשים נאמנים, כשעדות היא עדות נאמנה, אנחנו מאמינים בה. למרות שאני לא חושב שהתלמוד מתכוון להגיד את זה. טוב. מה הייתה מטרתם? הרי מלבד הנסיבות שהוצרכו לשגר מן מן השמיים ולקרוע את הים ולתת באר נודדת, די ברור שהמטרה הייתה לספק לעם ידיעת השם כהכנה למדריית ארץ ישראל, בעלו יצטרכו הוכחות ניסיות. טוב, אז אתה יכול לחלוק על הרמב״ם. הרמב״ם סובר שהכל היה לצורך. עכשיו, למה באמת הצורך היה בניסים, אז יכולה להיות משהו, מדרגה אחרת, שכדי שתהיה להם ידיעת השם, אבל לא בירור האמונה, כי בירור האמונה בא להם לפי הרמב״ם רק ממעמד הר סיני. איך יודעים שהמסורת לגבי הר סיני היא נכונה, ולעומת זאת המיתולוגיה היוונית או מסורות אחרות שגם עברו מדור לדור, לא? א', עסקנו בשאלה הזאת בשיעור הקודם, או לפני שני שיעורים. ב', אנחנו נעסוק בזה בעזרת השם בעוד שיעור או שניים אם ייתנו לי ללמד. בסדר? טוב, הלאה. אז אני לא יכול כעת להתעסק, נכון, השאלה היא בהחלט במקום, אני חושב שעסקנו בזה ואנחנו עוד נעסוק בזה, אבל אני רוצה להתקדם עכשיו בנאמר בכוזרי. אז אם כן, אני חוזר לזה שמלך כוזר יש לו תפיסה קצת פגנית, כלומר הוא מתרשם מניסים, בעוד שתורת משה היא דווקא מלמדת אותנו לא לסמוך על הנס באופן מוחלט, אלא באופן ברבון מוגבל. כלומר, מי שעושה נס אומרים שמה זה רציני, אבל אם אותו אחד שעשה נס ידבר נגד תורת משה, אז לא אכפת לנו שהוא עשה נס, אנחנו נחנוק אותו, נכון? הוא יהיה חייב מיטה בחנק, למרות שהוא היה מסוגל לעשות ניסים. מכאן שהנס איננו מהווה בעינינו ראיה מוחלטת, אלא הוא מהווה ראיה חלקית. אתה מסוגל לעשות ניסים? כל הכבוד, יפה, אתה ממש אחד שצריך לדבר איתו, אבל האם אנחנו נקבל את דבריך? לא דווקא, אלא זה רק בתנאי שזה תואם את מה שקיבלנו ממשה. כן, אבל פה מדובר פה על מלך כוזר. אבל אני חושב שיש פה נקודה נוספת. דיברנו הרבה הרי על זה שבפסקה פא' אמר החבר, לא כן החוקה שמקורה באלוה, זו כמה פתאום נאמר לה היי ותהי, ממש כבבריאת העולם. אמר הכוזרי, הפלגת בדבריך אי חבר. אמר החבר, ואולם העניין המדובר מופלג יותר. ואז הוא מסביר לו את יציאת מצרים. מה הוא רוצה לומר? אתה מתפלא על זה שאני אומר שהתורה הופיעה בבת אחת, מה שקוראים בלעז פלופ. אבל דע לך שגם האומה שקיבלה את התורה, גם היא הופיעה בפלופ. כלומר, באופן ניסי מיידי. וזאת למה? בגלל שצריך שהמקבל יהיה דומה למה שהוא מקבל. אם מה שאנחנו מקבלים הוא משהו ניסי שלו לפי סדר הטבע, צריך שגם הכלי הלאומי המקבל את התוכן הזה, גם הוא יופיע שלו בדרך הטבע. ולכן עם ישראל היה צריך להיוולד בבת אחת, כמו שהתורה הופיעה בבת אחת. עכשיו, מה מונח מאחורי הטענה הזאת? מה שמונח מאחורי הטענה הזאת זה שהתורה איננה תוכן ארטילאי, אלא זה תוכן, מה? ארטילאי ערום, כלומר ללא מעטפת. כן, אלא זה תוכן שאפשר להבין אותו לפי הכלי שמקבל אותו. לעומת זה, למשל חוקי הפיזיקה, הם חוקים שאינם תלויים במי שמגלה אותם. התפוחים נופלים לא רחוק מן העץ, בין שניוטון מגלה את זה, בין שהוא לא מגלה את זה. חוקי הפיזיקה הם נצחיים, ואפילו הייתי אומר יותר מזה, חוקי הפיזיקה לא אכפת להם אם גילו אותם או לא גילו אותם. במשך מיליארד שנים תפוחים המשיכו ליפול מן העץ, בלי ששום אציל אנגלי ידע על זה. וגם אחרי שהאציל האנגלי, ניוטון, גילה את זה, יש אנשים שמשתמשים בנוסחאות שלו בלי לדעת שניוטון היה קיים בכלל ומי הוא היה. כלומר, אין שום קשר בין המקבל לבין התוכן. בעצם התוכן הוא עומד בפני עצמו. מה שאין כן, התורה, שהיא הדיבור, ואין מדברים אלא אל מי שהוא. מסקנה, אם אתה רוצה להבין את מה שהתורה אומרת, אתה צריך לדעת למי היא ניתנה. בלי לדעת למי היא ניתנה, אתה לא מבין את כוונתה. אותו דבר כשלומדים הלכות. אנשים אומרים, כתוב בספר ככה וככה. אתה יודע בכלל באיזה הקשר נאמרו הדברים ולמי נאמרו הדברים שאתה אומר כתוב? מרו? אז זה כלל גדול גם בהלכה ובכלל בכל לימוד התורה כולה, שהתורה היא נמדדת, מובנת, לפי המקבל. לפי זה היא פונה אל הסובייקטיביות של עם ישראל. היא עצמה לא סובייקטיבית, אבל היא נועדה להתקבל על רקע של סובייקטיביות מסוימת. אני אביא דוגמה. האם מותר לתת מכות לעבד? מכוון לעבד קנעני. מותר או אסור? מותר. 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 אם העבד שלי לא עושה את העבודה שלו, אני אתן לו שתי בעיתות במקום מרופד, והוא יעשה. נכון? זה מותר. אומר הרמב״ם, אף על פי שזה מותר, היהודים לא עושים את זה. למה? כי היהודים הם רחמנים, הם טובים, והם אוהבים את עבדיהם, והעבדים אוהבים אותם. לכן, היהודים לא עושים את זה. והוא מביא כמה פסוקים שמוכיחים את זה, כעיני עבדים אל יד אדוניהם, כעיני שפחה אל יד גבירתה, כן איננו אל השם אלוהינו. אז אם כן, אתה רואה שהעבדים והאדונים הם חיים בקומונה, סחבק כזה, זה טוב. עכשיו, אחרי דברי הרמב״ם האלה, יש לי קושיה. אם זה באמת בסדר לתת מכות לעבד, אז למה היהודים לא עושים את זה? ואם זה לא בסדר, אז למה התורה התירה את זה? מובנת השאלה שלי? תשובה. זה לא בסדר לתת מכות לעבדים. אבל התורה התירה את זה כדי שהעבדות תהיה אפשרית. זאת אומרת, כל זמן שמוסד העבדות קיים, אי אפשר שיהיה מוסד כמו העבדות קיים, בלי שיהיה לו שיניים. ואם העבד שלי יתחיל לזלזל בי, ולא יעשה את העבודה, על מה בזבזתי את הכסף שלי, קניתי אותו ביוקר. ואני לא יכול לעשות כלום. לכן התורה נתנה לי את הרשות. להניש אותו, לתת לו מכות. אבל ברגע שניתנה הרשות הזאת, כבר גם אין צורך להשתמש בזה. זאת אומרת, כדי להבין את כוונת התורה, צריך לדעת למי זה ניתן. אתה לא יכול להבין את ההלכה. האומרת שמותר לרדות בעבד, אם אתה לא יודע למי ניתנה ההלכה הזאת. יפה. תורה ניתנה בלשון, דיברה תורה כלשון בני אדם, זה מהותי לתורה. אתה אומר, הרי יצירה אלוהית, תשובה, הסובייקטיביות של בני האדם גם היא יצירה אלוהית. הרי היהדות היא מונותאיסטית, היא מאמינה שהכל מאת השם, כולל הסובייקטיביות של עם ישראל. זאת אומרת, עם זו יצרתי לי. כלומר, הקדוש הוא ברא לו אומה בעלת סובייקטיביות המתאימה לקבל דברי תורה. סובייקטיביות היא לא אמת. ואובייקטיביות היא אמת, מה פתאום? גם הסובייקטיביות וגם האובייקטיביות הם שתי הופעות של האינסוף, והאינסוף כולל בתוכו את הסובייקטיביות ואת האובייקטיביות שלך ביחד. כלומר, בשורש הכל אחד. נכון, וגם האובייקטיביות תלויה בגורמים. באיזה גורם? בגורם של הבורא שחפץ בה. אבל כל הגורמים של הסובייקטיביות אף הם בחשבון אלוהי. זה החידוש של תורת משה, שגם המקבל, שהוא לכאורה מחוץ לאלוהות, גם הוא אלוהי. פרשטייסט? לא, לא, אני אומר דבר פשוט מאוד. בואו נצייר את זה כך. נעשה ציור, אפשר ציור? זה האובייקטיביות. שמש זורחת שלה, שמש האובייקטיביות. האובייקטיביות הזאת נקלטת בתוך כלי סובייקטיבי. זה הסובייקטיביות. בסדר? מי ברא את התוכן האובייקטיבי הזה? ריבונו של עולם ברא את התוכן האובייקטיבי.
ומי יצר את הגורמים שיצרו את הסובייקטיביות? גם אותו אלוה הוא המקור גם של הכלי. מובן? ולכן אני רשאי לומר שההכרה הסובייקטיבית של היהודים גם זה רצון השם.
זה ברור, זה לא...
אז למה לא ברור?
התורה, תכני התורה הם בעצם תלות של מקבליה.
נכון, כלומר אם אתה רוצה להבין את התורה צריך לראות מה המקבלים.
במילים אחרות, בתנאים אחרים התורה צריך להשתנה.
אמת.
אבל התורה לא
משתנה,
לא
משתנה אף פעם. לא באופן גלוי.
היא כן משתנה כל הזמן.
כן, אבל לא באופן גלוי.
על ידי חכמים.
כן, אבל לא באופן גלוי. זאת אומרת, כשהרבנים רוצים לעשות שינוי, הם עושים את זה באופן שזה לא יורגש. אבל הם עושים שינוי.
כדי לפגוע בהם, אבל...
כן, כי בגלל שבתפיסה ההמונית, דבר שמשתנה הוא לא אלוהי, למרות שזה לא נכון, גם דבר משתנה הוא אלוהי. אבל מכיוון שההמון לא מבין את זה, לכן כשהרבנים רוצים לעשות שינויים, הם עושים שינויים סמויים. מובן?
שומע.
זה מזעזע מה שאני אומר, נכון?
לא משתנה ולא תשתנה לעולם.
כן, לא ישתנה לעולם היחס הזה בין האובייקטיבי לסובייקטיבי.
התורה,
כן, זה, מה זה התורה? אבל התורה כוללת את זה שבני ישראל, גם הם קובעים משהו. שהרי יש מה שנקרא התורה שבעל פה. הרי כידוע לך, למשל, יש הלכה. כשהלכה רופפת בידיך, פוק חזה מעמד הבר. אם יש הלכה, אתה לא יודע מה הלכה. יש לך איזה דיון, איזה משהו, האם צריך לעשות ככה או צריך לעשות ככה. אתה לא יודע, אומרת ההלכה, לך, תראה מה העם עושה. מאוד מוזר, מי אמר שהעם יודע? אם אני לא יודע, אני התלמיד חכם, אני לא יודע, אז ההמון ידע. מה הייתי צריך לעשות במקרה כזה? לדון לפי דיני ספקות, יש הלכות ספקות בהלכה. במקום זה אומר לך, לא, אם התורה, אם אתה לא יודע, אז זה סימן שהתורה כבר לא אצלך. אז איפה היא? אצל מקבליה, דיינו אצל העם. זה חל על דאורייתא, על דרבנן, על מה שאתה רוצה. על הכל. למשל, אתה בעזרת השם, אתה תיטול בחג הסוכות איזה פרי. ואתה סומך שזה אתרוג. על סמך מה? איך אתה יודע שזה אתרוג? כתוב בתורה, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר. מי אמר לך שזה אתרוג? אלא בגלל ששנה שעברה, זה מה שלקחו. נכון? וגם שנה שעברה הם לקחו את זה בגלל שזה מה שלקחו בשנה הקודמת. זה הסיבה שאנחנו יודעים שזה יתרוג. אז זה גם על דאורייתא עובד. כן.
אני מקווה שלא מתנתף, אבל לפי השיטה של הרב, שהתורה נועדה ליהודים, זה מקום שהרב ייתן מסברים על הברית החדשה, על הקוראן, או כל מיני דברים. בעצם כל הסבר שהרב נותן אותו, הרב לא צריך להבין אותו. זה לא מיועד, אבל
הרב
לא
אמור
להבין אותו.
נאמר ככה, אם אני רוצה להבין מה כוונת הקוראן, אני צריך גם לדעת מה זה הערבים.
לא צריך להיות.
בוודאי, בוודאי. אם אני לא... מה?
לא צריך להיות ערבי.
הכי טוב זה להיות ערבי כדי להבין. אבל בוודאי שאם תהיה מחלוקת מה כוונת הפסוק, ואני רואה שיש מסורת חיה באומה הערבית שמבינים כך וכך, סביר שהם צודקים, שזו כוונת הספר. בסדר? בבקשה.
מה שהרב אמר עכשיו, גם סובייקטיביות בתורה היא סוג של
אובייקטיביות? יפה. גם הסובייקטיביות בתורה היא סוג של אובייקטיביות כי היא חלק מכוונת המשורר. בסדר? בבקשה.
הדוגמה של האתרוג זה לא שינויים, זה למשהו שאיזה קבלה, למשהו שעושים את זה. אבל איזה
שינויים? לא, נגיד שפתאום יסתפקו הרבנים, מישהו יקרא בתורה, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, והרבנים יגידו, מה, אנחנו לא יודעים מה זה פרי עץ הדר. מה נגיד לרבנים? תלכו לרחוב, תראו מה מוכרים לפני סוכות. למה עשו את זה בהתחלה? כי ככה מההתחלה זה היה.
זה לא בגלל שזה מה שהם...
אתה אומר ככה שהם דרשו את זה מהפסוק? מה זה קיבלו מסיני? כן, ודאי, כלומר תמיד זה היה ברור מאז משה רבנו שזה אתרוג.
זה לא דוגמה לשינוי תורה?
לא, זה לא דוגמה לשינוי תורה, זה דוגמה לזה שאני סומך על העם גם בדבר שהוא דאורייתא. הקבלה של מי? מי קיבל את זה שזה אתרוג? ולמי הוא לימד את זה?
את העם.
את העם, יפה. אז זאת אומרת שהעם הוא נאמן כשהוא אומר לך שמשה רבינו דיבר על אתרוג.
כן.
בסדר.
אם עכשיו הוא מגיד לי איזה משהו אחר, אני לא עושה משהו, אני אגיד לו, מי קיבלת את זה? הוא יגיד לי, אני לא יודע.
כלל גדול, כשכל העם עושה משהו, סימן שזה דעת התורה. אם כל העם אומר לך שהתורה מתכוונת כך וכך, סימן שזה באמת כוונת התורה. חידוש? אז הם אומרים שזה חידוש, משהו אחר, צריך להוכיח. אתה מבין מה שאני אומר? כלומר, נגיד לך, איך אני יודע שמותר בשבת לעשות סלט ביצים עם בצל? כן, זו שאלה ששאלו את הרב שלמה זלמן אוירבך. האם מותר בשבת לעשות גאקטה הייר מצביבל? כלומר, זה סלט שאחינו האשכנזים אוכלים אותו ואומרים שזה טעים, זה ביצים קשות עם שמן, מלח ובצל קצוץ. עכשיו יש פה כמה בעיות, בעיה של דישה, יש בעיה של מעבד ויש בעיה של תוכן. שלוש בעיות יש בעשיית הסלט הזה. מישהו שאל את רב שלמה זלמן אוירבך, מותר לעשות? הוא אמר מותר, כי סבתא שלי עשתה. אז קודם כל זה מותר, אחרי זה נבדוק למה. בסדר? למה? כי האומה מעידה שזה כך, אז מה אכפת? מה אתה שואל שאלות? בסדר? למשל, כמו שמישהו פעם שאל אותי, תגיד, איך זה ששמים מרק בתוך הקוסקוס בשבת? נכון? אוכלים קוסקוס, שמים מרק, וזה מתערבב, נהיה לישה. אסור ללוש בשבת. מה התשובה? ככה עשו, זה מותר. זה פשוט מאוד.
כן. יכול להיות שנכנסו לנו מתוך מנהגי גויים, או דברים כאלה שנכנסו לתוך התרבות שלנו.
יש מסורות שנכנסו לתוכנו אולי מתוך מנהגי גויים, לתוך המסורת שלנו, נכון, אז מה? והם נקלטו. וזה נקלט, זה, והם נקלטו? הם נקלטו כן או לא, תענה לי.
חלק מהם נקלטו.
אלה שנקלטו, נקלטו?
כן.
כן, אז סימן שזה בסדר.
סימן שזה בסדר?
כן. מה שהאומה קולטת, אפילו שזה בא מבחוץ, אפילו שבמקור זה בא מעבודה זרה או לא יודע מה, זה עבר עיבוד אצלנו, זה מותר. לא שזה מותר, זה בסדר. מה?
אם זה מגיע לחלק מהעם כמו אשכנז או ספרד?
זה בסדר. במקום שבו יש ציבור גדול של אנשים שעושים משהו, זה סימן שזה בסדר. כן. אפילו מה? אפילו אם זה בא מטעות. אספר הסיפור שקרה לרמה, רבנו משה איסרלס, גדול הפוסקים של אחינו האשכנזים. מה הוא עשה כשהוא הגיע, כשנהיה הרב של קרקוב? הוא היה בחור צעיר, תנית חכם גדול, אבל בחור צעיר הגיע לשבת ראשונה שהוא הרב של קרקוב, מתפלל תפילת ערבית, בסוף התפילה הגבאי עומד על הבמה, אומר מזל טוב למשפחת פלונית, משפחה אלמונית. הוא הלך לרמה, מה קרה? מה, יש להם שמחה? לא, פשוט, השבוע, הנשים שלהם צריכות לטבול במקווה. הרמה היה מזועזע דמקי נשמתו, אמר לו, אתה תפסיק עם זה, זה אסור, זה לא צנוע, חילול השם, פה או שם. טוב, הפסיק. אחרי כמה זמן, באות הבלניות לרמה, ואומרים לו, כבוד הרב, הנשים הפסיקו לטבול. אמר, למה? כי הן יודעות שהן לא יכולות לטבול, אלא אם כן אמרו להם מזל טוב בית הכנסת. אז הוא חזר והורה לגבי לחזור אל המנהג. בסדר? כן, בבקשה. אל תתחיל איתי. כן. אני לא אמרתי שאני מתנגד. אמרתי שלא יעשו.
לא,
אמרתי, לא, לא אמרתי את המילה מתנגד, אמרתי אל תעשו את זה. אני הוריתי לא לעשות את זה. המילה מתנגד לא אמרתי, כן. למה התנגדתי, למה אני אמרתי דבר שהוא מנוגד למנהג הזה? סיבה פשוטה. כי הרבנים כבר בצפון אפריקה אמרו לו לעשות את זה.
אז מה?
לא. זאת אומרת, כשרבותיו של הקהל אומרים לו לעשות, אז זה לא לעשות. זה הם יודעים, הם יודעים, אל תדאג, אל תדאג. אבל רק רציתי להסביר מה הייתה הסברה הספונטנית של האומה שהם עשו דברים כאלה. כן.
אני טיפה סוגל מהנושא ואני חזר לשאלה שלו.
כן.
מנהג הפרות של היום. יש מי שאומר שזה מנהג?
כן.
יש מי שאומר שזה מנהג אמורי.
נכון.
יש מי שאומר, תעשה את זה בזה, אבל אם יודעים שיסוד שהוא עלה בעבודה זרה או במשהו שהוא בכלל עקום,
אתה שואל איך אפשר בכלל לקחת מנהג כמו הכפרות, שיש אולי מקום לחשוב שזה בא מהגויים, מה זה? סליחה, אני אשאל אותך שאלה אחרת. קורבן התמיד, מה מקורו? קורבן התמיד, מצווה דאורייתא להקריב קורבן התמיד בכל יום, שני כבשים, אחד בבוקר, אחד בערב, אחד אחר הצהריים. כן. למה התורה מצווה? מאיפה התורה לקחה את זה? כן, זה מה שהרמב"ם אומר, שבגלל שהגויים היו עובדים את אלוהיהם על ידי הקרבת קורבנות, אז לכן התורה אמרה לנו לעבוד את השם על ידי הקרבת קורבנות. אז יש לך איזה 100 מצוות בתורה שמקורן בעבודה זרה. נו, מה הבעיה? אז אם התורה יכולה לעשות את זה, אז למה שעם ישראל לא יוכל לעשות את זה? אם התורה יכולה להיגייר, אז למה שעם ישראל לא יוכל להיגייר? הרי עם ישראל, כפי שמצויר כאן, הוא חלק מהתורה. וזה בעצם מה שאומר לך כאן רבי יהודה הלוי. אתה רוצה לדעת מה זה התורה? בוא נסביר לך איך האומה הזאת נולדה. בסדר? יש קשר מהותי בין המקבל לבין המקובל. כן. למה הכתוב לא תתגודדו? כי זה מנהגם של עובדי עבודה זרה. והתורה התנגדה... מה? לא תוסיף ולא תגרע. כי באמת התורה לא רוצה שתוסיף, היא לא רוצה שתגרע. מה הבעיה? מה אני יודע בדיוק? אדם רוצה שאני אנחש מה השאלה שהוא שואל. שיגיד מה הוא שואל.
אני שואל, אתה אמרת שמנהג שיתקבל.
מנהג שיתקבל זה בסדר גמור, נו, אז מה הבעיה? נו, אז אתה שואל בכלל, אז מה שאתה שואל זה לא נוגע למה שדיברנו. אתה שואל למה בכלל מנהגים זה קשר לפי הלכה? הרי אסור להוסיף על התורה. אז זה לא קשור לשאלה אם המנהג הזה מקורו בעבודה זרה או מקורו טהור. אז זה שאלה בפני עצמה, איך? אני הבנתי, כן. זה שאלה שרבי יהודה הלוי דן בה בעצמו במאמר שלישי. בסדר? זה עוד השם נגיע לשם. כן, בבקשה. כבר הגענו לשם במחזור הקודם של עוזר. כן.
יש לי שאלה שדיברה שלב אחד יותר גבוה. זאת אומרת שאם נגיד אנחנו יכולים לגייר גרים בתוך עמנו, אז אנחנו גם יכולים לגייר מנהגם.
נכון, נו, נכון. נכון, כן. טוב, אבל גם בזה יש גבולות, כן?
כן, ברור.
כן, פנטי, תאמר, איך יעבדו הגויים האלה את אלוהיהם, ועשה כן גם אני. כן, כלומר, גם אני לשם, לכאורה. כלומר, איך יעבדו הגויים האלה את אלוהיהם, ועשה כן גם אני. אז יש כאלה שפרשו שהכוונה שלא לקחת ממנהגיהם של עובדי עבודה זרה לעבודת השם. כן, אז גם בזה יש גבולות, אם כך. טוב, האם... כוחות ראייה בימינו הם בגדר נס? לא. האם הבעל שם טוב שהעיד על עצמו שהוא בעל מופת נחשב כמחולל ניסים לצורך האמנת החסידות של עם ישראל? יכול להיות. האם נכון ששורש כל השפות הוא מעברית? אפילו טייבל? אולי, לא, תזזת את הכל. אולי בא מטבלה וכן הרבה דוגמאות נוספות? לא נכון שכל השפות מעברית. בכלל המילה טבלה באה מהלטינית טבולה. כן, אז בדיוק הפוך. יש פה עוד איזו שאלה, אבל שנגמרת בלעומת חוקי הניסים. זהו. האם כוונת הרב שחוקי הפיזיקה הם קבועים וקיימים, אבסולוטיים ואובייקטיביים, לעומת חוקי הניסים שהם יחסיים למושפע? אמנם מה שכתבת הוא נכון, אבל לא לזה התכוונתי. הלאה.
אז כל השפות מהעברית?
מה? לא, זה לא נכון. זה פשוט לא נכון. זה פשוט לא נכון. שהשפות באות מן העברית זה פשוט לא נכון. אני לא יודע מאיפה לקחו בכלל רעיון כזה.
הבנתי שבתקופת מגדל בבל,
נו?
אז הכל היה שפה עברית, ואז כתוב, הבנה ונבלה שפתם.
נו?
ואז השתנו טיפה השפות.
אז אני לא יודע מאיפה אתה לוקח את זה. כלומר, אם נאמר שכולם דיברו אותה שפה במגדל בבל, נגיד שזאת הייתה עברית, מי אמר שכל השפות שהתחילו לדבר אחר כך באות מאותה שפה המקורית?
יש הרבה דוגמאות.
יש דוגמאות, אבל לא תמיד זה הכרחי. ויש גם דברים שהם סותרים. יש יותר מדי דוגמאות שמראות שיש שורש מאוחד להרבה שפות, אבל לא לכל השפות. הלאה.
לכל שפה יש הרבה דוגמאות של...
לא יודע, לא יודע איזה הכרח אמוני מביא את האנשים לומר דברים כאלה. אין הכרח לומר את זה. טוב, אמר החבר. עכשיו פה נכונה לנו הפתעה. אמר החבר, ואחר הדברים האלה... אגב, המסך פתאום הפסיק לעבוד. תדעו לכם שמה למטה באינטרנט, שפתאום כתוב, the page cannot be displayed. The page you are looking for is current... חזר, יופי. טוב, פסקה פה. כאן נכונה לנו הפתעה. ואחר הדברים האלה, בהגיע בני ישראל למדבר, מקום אין זרע, הוריד להם האלוה לחם משמיים, יום יום, חוץ מיום השבת. לחם שלא היה כמותו בעולם עד אותה שעה, ואותו אכלו 40 שנה. אמר גוזרי, וגם מופת זה להכחיש, שהרי 600,000 איש לכל הנביאים עליהם ירד המן 40 שנה. ואף גם זאת, מה שהמן היה יורד כל ששת ימי המעשר ובמה שבת נחלש, שימש מופת, המחייב את כל רועב לקבל עליהם את חובת השבת, בהראותו כי העניין האלוהי כאילו דבק בה בשבת. טוב, זה אומנם מעניין, אבל מה זה תקוע פה? אנחנו עכשיו דנים בשאלת אמיתות התורה והנאמנות ההיסטורית. פתאום אתה מספר לי על ארוחת בוקר של בני ישראל, שזה כשלעצמו בוודאי נס גדול ודבר מפתיע. אבל לכאורה זה לא נמצא פה במקום. במיוחד שזה נמצא בין יציאת מצרים לבין מתן תורה. אגב, אותה שאלה אפשר לשאול על התורה עצמה. התורה מספרת לנו באותות ומופתים, בצורה מרהיבה, את יציאת מצרים בקריעת ים סוף. בפרשה אחרי זה מדברים איתנו על מעמד הר סיני, גם כן מרשים מאוד. באמצע פרק שלם על ירידת המן. כאילו שיש משמעות מהותית לסיפור הזה, כדי להבין מהי התורה. אז ברור שיש פה כוונה עמוקה, אם נספיק נגיע גם לזה. באיזו שפה דיבר הקדוש ברוך הוא עם אדם? מי לא סתם בעברית, למרות שהמדרש אומר, אדם הראשון בלשון ארמי סיפר. אם כך, בכל דור התורה כביכול מתאימה עצמה למסוגלות האומה על פי טבעו, בוודאי. יש דורות שאנחנו בהם מסוגלים לעשות גזרי דין מוות, לסכול מחלל שבת, והיום היהדות לא מאפשרת לך לסכול מחלל שבת. ויש הרבה אנשים שמחללים שבת, ומעולם לא ראיתי את הרבנים, סוכלים. אז כנראה שיש במציאות דברים שגורמים להתאמת התורה לדור. זה לא במקרה, מה?
אבל שיש שמועה שזורקים אבנים בשבת.
זורקים אבנים בשבת, בהפגנות, זה משהו אחר, זה ספורט. אנשים זקוקים לפרוק עצבים, אין להם חדר כושר, אין להם תיאטרון, אז איפה תהיה הקתרזיס? אז הם צריכים לעשות איזה משהו, אני צעקתי שבס, ראית שזה נפל על הניידת? וואלה. כן? אז יש על מה לדבר בסעודה שלישית. אבל זה לא... זה לא מה שהתורה התכוונה. כבוד הרב, אמרת שהתורה מובנת לפי המקבל. אבל מסופר במדרש ובתלמוד, שהקדוש ברוך הוא פנה לאומות העולם והציע להם לקבל את התורה. אם כך, היא נכתבה כך שהיא אינה תלויה במקבל. האומנם? תשובה. אומר המהר"ל מפראג, שכל המדרש הזה לא בא לומר שהקדוש ברוך הוא הציע את התורה לגויים. כלומר, המדרש שאומר שהקדוש ברוך הוא הציע את התורה לגויים, אין כוונתו לומר שהקדוש ברוך הוא הציע את התורה לגויים. אלא כוונתו היא להראות שגם אם הוא היה מציע להם, הם היו אומרים לא. מדוע? כי זה לא מתאים להם, כי הם לא המקבל המתאים. זה פשט דברי המהר"ל. השאלה, אולי הרמב״ם כפי דרכו, באיגרת תימן, משמע קצת אחרת. אבל באופן כללי זה הדעה המקובלת בישראל. אפשר דוגמה לשינוי סמוי על ידי הרבנים, ואיך זה קשור לאובייקטיביות וסוב? לא, הוא כתוב בסוב, עם צ'ופצ'יק. אני הבנתי שזה גם הסובייקטיביות, אני חושב גם אתם. תשובה. יש במסכת גיטין דיון לגבי אדם ששלח גט לאשתו על ידי שליח, והוא לפני שהשליח הגיע חזר בו. מגורשת או לא מגורשת? לא מגורשת, נכון? מדאורייתא לא מגורשת. אף על פי כן חכמים תקנו שכן תהיה מגורשת, כדי שלא יהיו פה בעיות. כן, אנחנו לא יודעים אם הוא חזר בו או לא חזר בו. האישה מקבלת גט ביד, היא משוכנעת שהיא מגורשת.
לא יודעים אם חזר לפני
ש... כן, לא יודעים אם חזר, לא חזר, אבל אמרו חכמים, מגורשת. נפקא מינה למה? מדאורייתא היא לא גרושה, מדרבנן היא כן. בניה מדאורייתא יהיו ממזירים, מדרבנן הם לא ממזירים. מה עשו חכמים? התערבו בדאורייתא. התערבו בדאורייתא, שינו דין דאור, לפי התורה היא אשת איש גמורה ואסור לה להתחתן, וחכמים תקנו בניגוד לתורה שהיא מותרת. התוספות דנים בזה. התוספות דנים בזה. לא, לא. כן, כן. כן, ופתאום פה אנחנו רואים שחכמים התירו איסור ערווה. התירו איסור ערווה. כן, אומרים, אנחנו כופים עליך שתהיה מגורשת. אבל אומרים, אני חזרתי בי, הגט פסול, מה זאת אומרת? אומרים התוספות שפה חכמים עקרו דבר מן התורה, אבל מכיוון שזה לא ניכר לבריות, זה בסדר. לא, כי התוספות כתבו את זה בשביל הלמדנים. לכן, אסור לכם לגלות מה ש... אז פה זה, אני אומר את זה רק בינינו. ולגולשים, ואני מבקש גם מכם, גם מהגולשים, לא לגלות את זה. אז למנהג יש תוקף הלכתי? כן. בבקשה.
מה זה חשוב אם הדבר נקרא לבריאות או לא? האם בתורה עצמה כתוב לא תוסיף ולא תגרע?
אז כנראה שהתוספות מבינים שמותר לחכמים להוסיף ולגרוע אם לא מרגישים.
איך הם הגיעו למסקנה הזאת?
איך הגיעו למסקנה הזאת? כי הם למדו כוזרים מאמר שלישי. האם נכון לומר שלקיחת אתרוג היא ציווי אובייקטיבי שפורש באופן סובייקטיבי? זה ממש עמוק בשבילי, לא, לא יודע. כבוד הרב, יש לי שאלה כללית. רגע, רגע. טוב, בינתיים נלך על זה. האם זאת הכוונת הפסוק, צאילך בעקבי הצון? תשובה כן. זה הרב אומר את זה בשמונה קבצים. צאילך בעקבי הצון, שצריך ללכת בעקבות המנהגים של האומה. עכשיו, יש פה, אבי שואל, כבוד הרב, יש לי שאלה כללית, האם... לא, אני לא יכול לענות על שאלתך. כי המשך השאלה נמצא בתחתית המסך, אז אני לא יכול לקרוא. זו שאלה מספר אחד, אם מישהו באינטרנט שומע אותי. טוב. כן, בבקשה. למה לה? גיטין, כן. כן.
אולי הדברים האלה מסורים מדעת אדם? דברים שמסורים מדעת אדם, חכם יבוא לעקוב. הוא יודע שזה יתבטל לו הדיוק.
טוב, זו התשובה הראשונה של התוספות, מה שאתה אומר. יש שם שתי תשובות לתוספות. בפרק השולח. מסכת גיטין, יעיינה כבודו. כן. טוב, אז כן. מה הייתה השאלה שהוא
שאל?
האם מה שאני אומר זה מבוסס על ההלכה? על מי אני מתבסס? יעיינה כבודו, למשל, ספר תמים דעים להרא עבד, רבינו אברהם בן דוד, שכותב שההלכה היא בגלל קשר לתקיעת שופר. שמה יהיה אחד שאל אותו איזה 10 שאלות לגבי תקיעת שופר בסוגיה בגמרא, שזה לא מסתדר עם מה שאנחנו עושים וכו'. אז הרב אומר, אני לא רוצה לענות על השאלות שלך, כי בכל מקרה ההלכה לא תשתנה, גם אם לא נצליח ליישב את התלמוד, בגלל שההלכה היא קודם כל מה שאנחנו רואים שאנחנו עושים, ואם יתיישב עם סוגיית התלמוד יתיישב, אם לא אז לא. אז מה? איך אומר התמים דעים? אני אביא לכם דוגמה עוד יותר מעניינת. יש במסכת ברכות הלכה, הלכה ראשונה בשס, נכון? ההלכה הראשונה הכתובה במסכת ברכות, אנחנו לא עושים אותה. ממתי קוראים את שמה בערבית? משעה שכהנים נכנסים לאכול בתרומתם, דיינו צאת הכוכבים, כל מפרשי הסוגיה, ללא יוצא מן הכלל, שואלים, אז למה אנחנו לא עושים ככה? וכולם עושים פלפולים להסביר מדוע אנחנו לא עושים ככה. שקוראים את שמה מבעוד יום. לא משנה, באירופה. לא, 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 רק, לא רק באירופה, גם בבגדד. בבגדד תמיד התפללו ערבית לפני השקיעה. לפני השקיעה התפללו ערבית, תמיד. ואז כל הראשונים, כל אחד נותן תירוץ אחר. אף אחד לא אומר שם מה שהם מתבקש. אנחנו לא בסדר, צריך לתקן.
כל התירוצים, במציאות מסוימת, הם התקבלו
במשנה. לא משנה, אבל אף אחד לא אמר, אף אחד לא אמר שם, אז אנחנו לא בסדר. שים את הלב? כלומר, אף אחד לא העלה בדעתו, בגלל המשנה, לשנות מן המקובל.
אז מתי כן היה אפשר לשנות? מנהג כזה. ולפעמים אפשר לשנות
מנהג,
לפי... משהו
שפשט בעם. משהו שפשט בעם. אז זה סימן שזה אתה האמת, נכון. נכון. נכון.
אז איפה התיקון עולם?
זה תיקון.
איפה תיקון עולם אז?
מה זאת אומרת?
אם לא משנים... לא חוזרים, לא מתיישרים על פי
התורה. זה נקרא על פי התורה. אם אני רוצה לדעת מהי דעת התורה, אז אני צריך לראות מה נוהגים. זה דעת התורה, זה בדיוק העניין. צריך להכניס את זה לראש.
אם נהגתי עד עכשיו, אם אני רואה שעל פי התורה
נהגתי
עכשיו, אני בעל תשובה, כן? אם אני רואה שעד עכשיו
נהגתי
לא קשורה, לא על פי התורה, זה
מתיישר
על פי התורה.
לא, אם אתה יודע שמה שאתה עושה הוא עבירה, אז התורה לא מרשה לעשות עבירות.
לא, אז זה מה שאני אומר.
אבל זה לא קשור למה שאני אומר. אני רוצה לדעת מהן המצוות, לא מהן העבירות. אני רוצה לדעת מה המצווה. ועם ישראל נוהג במצווה מסוימת באופן מסוים. מדורי דורות, סימן שזאת האמת.
שנייה, אבל אם המצווה הזאת עושים אותה לא בזמנה, זאת אומרת, לא עושים את המצווה נכון, אז לא צריך
להתקשר... אבל איך אתה יודע שעשו אותה לא נכון?
כי כתוב.
ומי אמר לך, אז זה בדיוק מה שהראשונים הבינו, לא כמוך. כל הראשונים הבינו שאם כתוב במשנה, אז זה קשה על המשנה. כן, אנחנו הרי עושים אחרת. לכן כל הראשונים אומרים, הרי אנחנו עושים הפוך, סימן שצריך להבין את המשנה אחרת.
לא, זה כמו בסדר,
כשאנחנו עושים קשר,
זה לא קורה. ההלכה, כמו שכתוב במשנה, על הנסיבות,
זה לא משנה, אז גם אם תגיד את מה שאתה אומר, שההלכה כמו שכתוב במשנה, אבל יש נסיבות. מי, אבל במשנה לא כתובות נסיבות, אז יכולתי באותה מידה לומר, למרות שהנסיבות שהשתנו, צריך לעשות כמו המשנה. אבל זה לא כתוב במשנה מה שאתה אומר. המשנה לא אומרת, ואני אמרתי את זה רק בנסיבות מסוימות. ההחלטה לומר שזה נאמר... סליחה, אבל הגמרא גם כן לא אמרה שזה בנסיבות מסוימות. זה מה שמעניין. כלומר, על המשנה הזאת אין בגמרא שום חולק.
אז בתקופת הגמרא, לא היו נסיבות האלה.
לא היו נסיבות האלה בזמן תקופת. אולי. אולי כן, אולי לא. זה חלק מהראשונים אומרים מה שאתה אומר. לא כולם אומרים את זה. יש כאלה שמתרצים שאנחנו פוסקים לו כמשנה הזאת, כי יש לנו ברייתא שאומרת הפוך ופוסקים כברייתא. בסדר? אבל נגיד, לפי אותם ראשונים שאומרים שהנסיבות השתנו בגלל שבאירופה השקיעה מאוחרת, כל מיני דברים כאלה. או בגלל שיש קריאת שמע למיטה כמו שיש חלק שיענו, כל אלה הם פעלו מתוך ההכרה שקודם כל מה שאנחנו עושים זה בסדר. זה מה שרציתי פשוט להדגיש כאן. קודם כל היה ברור לכל הראשונים, מה שאנחנו עושים זה בטוח בסדר. השאלה היא איך זה מסתדר עם המשנה. ולא אמרו הפוך. בימינו יש אופנה. ברגע שמישהו מגלה ספר מודפס, ועם הקריכה היא מספיק קיצ'ית ויפה, אז לא יודע, לא, מספיק קיצ'ית, אז מחליטים, מה שאנחנו עושים לא בסדר, צריך לשנות. למרות שסבא עשה אחרת. בסדר? יש פה שינוי בתפיסה. כלומר, אם אתה בונה על ספרים, או אתה בונה על עם ישראל. זה השאלה. כן?
כלומר, בעצם יש רשות.
כן?
אני מנסה להשיג לדברים, ומי שרשות לחז"ל, בעצם חז"ל, לאורך כל הזמן שינו את מצוות התורה.
אתה שואל שאלה אחרת. כן.
מה כתוב, למשל, יד השעיים, ממון. זה שינוי.
השאלה זה שינוי. טוב, אתה פה דן בסוגיה רחבה מאוד, מה היחס בין פשטי הפסוקים לבין ההלכה? זה שאלה אחרת. ועל זה יש הרבה מה לדון, וזה הרבי יהודה הלוי מרחיב מאוד את הדיון על השאלה הזאת במאמר שלישי. משהו כזה שם על הפסוק לא תוסף ולא תגרע, ועל שבעה שבועות, ממחרת השבת וכו'. יעיין הכבודו שם ויראה דברים מפתיעים שאומר רבנו, רבי יהודה הלוי.
במהלך כל הסוגיות
אני מבין, אבל זה נושא שצריך לידון במאמר שלישי. אני לא מתחמק, אני מזמין אותך לבוא כשנלמד מאמר שלישי ונדון בזה. בוא, כל טוב.